שלום לכולם ולכולן, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט זמן עברית. כמו שאתם כבר יודעים, אני מורה לעברית. אבל לא תמיד הייתי מורה לעברית. בעצם, בזמן שלמדתי באוניברסיטה, הייתה לי עבודת סטודנטים. עבודת סטודנטים זאת עבודה שמתאימה לסטודנטים. בשביל עבודה כזאת לא צריך הרבה ניסיון, ועובדים בה בערך 20 שעות בשבוע, או אפילו פחות. אז עבודת הסטודנטים שלי הייתה פקידת קבלה במלון בוטיק קטן במרכז תל אביב. קבלה זה המקום במלון שאליו אנשים באים כדי לעשות צ'ק אין או צ'ק אאוט או לשאול שאלה כלשהי. באנגלית זה reception וברוסית סטויקה רגיסטרצי. ופקיד קבלה זה האדם שעובד בקבלה. אז בפרק הזה חשבתי לספר לכם קצת על התקופה שבה הייתי פקידת קבלה במלון בוטיק. זאת הייתה עבודה שמאוד אהבתי, ואני חושבת שזה סיפור מעניין. מוכנים? בואו נתחיל. אוקיי, אז למען האמת, אף פעם לא חשבתי שאני אעבוד במלון. זה אף פעם לא היה משהו שרציתי לעשות. אני באופן כללי לא כל כך אוהבת מלונות, וכשהייתי נוסעת לחופשה עם ההורים שלי, לדוגמה, אז אף פעם לא היינו ישנים במלון. וחוץ מזה, כשהייתי חושבת על מלון, אז הייתי מדמיינת מלון גדול, עם הרבה מאוד חדרים, והרבה מאוד אנשים. בקיצור, אף פעם לא חשבתי שלעבוד במלון זה משהו נחמד. אז איך בכל זאת הגעתי לעבוד במלון? האמת היא שזה קרה בזכות בעלי. אני והוא התחלנו ללמוד באוניברסיטה באותו הזמן. ואז הוא מצא עבודה בתור פקיד קבלה במלון בוטיק בתל אביב. והוא היה עובד במשמרות לילה. זאת אומרת, מ-11 בלילה ועד 7 בבוקר. ואחרי כמה חודשים שהוא עבד שם, הוא אמר לי שהוא חושב שהעבודה הזאת יכולה להיות מאוד מתאימה גם בשבילי, רק במשמרות יום ולא במשמרות לילה. העניין הוא שבעלי אוהב להישאר ער בלילה, והוא לא כל כך אוהב אינטראקציה עם אנשים. אז הוא מאוד אהב את משמרות הלילה במלון. ואני לגמרי להפך. אני מאוד לא אוהבת להישאר ערה בלילה, ומאוד אוהבת אינטראקציה עם אנשים. וחוץ מזה, בעלי סיפר לי שמלון בוטיק זה בכלל לא כמו מלון רגיל, כמו המלונות שהייתי מדמיינת. זה מלון מאוד קטן. במלון שבו בעלי עבד היו בערך 30 חדרים. ובמלונות כאלה הכל מאוד רגוע. יש צוות עובדים קטן, ויש מעט אורחים, והמלון עצמו הוא קטן ונעים. אז זה נשמע לי כמו רעיון טוב ללכת לעבוד במלון. במיוחד בגלל שבאותו הזמן עבדתי בעבודה שלא כל כך אהבתי. ואז, יום אחד, בעלי הציע שנעשה רשימה של 10 מלונות בוטיק טובים במרכז תל אביב. ואז נלך למלונות האלה ונשאל אותם אם הם צריכים עובדים. בדרך כלל לא ככה אנשים מחפשים עבודה בישראל. אבל באותו הזמן זה נשמע לי כמו רעיון טוב, והחלטתי לנסות את זה. אז יום שישי אחד, התפסתי את קורות החיים שלי 10 פעמים, ויצאנו להסתובב בין מלונות במרכז תל אביב. אגב, אתם יודעים מה זה קורות חיים? קורות חיים זה מסמך שבו אני כותבת את כל מה שעשיתי בחיים שלי שיכול להיות רלוונטי לעבודה מסוימת. באנגלית זה CV וברוסית רזומה. אז התחלנו להסתובב במרכז תל אביב, ואני נכנסתי לכל המלונות שהיו ברשימה שלי, ניגשתי לקבלה ושאלתי אם הם מחפשים עובדים. בחלק מהמקומות אמרו שלא. אז אמרתי תודה ויצאתי. בחלק אחר אמרו שאולי. אז השארתי להם קורות חיים. ואז במלון האחרון שנכנסתי אליו, ישב בקבלה בחור שהיה המנהל של הקבלה. שאלתי אותו אם הם צריכים עובדים, והוא אמר שהוא חושב שכן. ואז דיברנו במשך כמה דקות. בסוף נתתי לו את קורות החיים שלי, והוא אמר שהוא ידבר עם המנהל שלו, ויתקשר אליי בתחילת השבוע הבא, אם זה יהיה רלוונטי. ואחרי כמה ימים, הוא באמת התקשר אליי, והזמין אותי לראיון עבודה. הלכתי לראיון העבודה, ואז אחרי כמה ימים, הוא התקשר שוב, ואמר שהתקבלתי לעבודה. מאוד מאוד שמחתי באותו הרגע, ואחרי שבועיים בערך התחלתי לעבוד שם. כל זה קרה בחודש מאי בשנת 2017. Thank you. אז מה זה העבודה הזאת בכלל? מה עושה פקידת קבלה במלון בוטיק? אז הדבר החשוב ביותר הוא צ'ק אין וצ'ק אאוט לאורחים במלון. אגב, אני יודעת שצ'ק אין וצ'ק אאוט אלה מילים באנגלית, אבל אנחנו משתמשים במילים האלה גם בעברית כשאנחנו מדברים על מלונות. אנחנו לא אומרים משהו אחר. תמיד אומרים לעשות צ'ק אין, לעשות צ'ק אאוט. אז במלון שבו אני עבדתי, הצ'ק אין היה החלק הכי חשוב בעבודה. כי זה לא היה רק חלק טכני, אלא זאת הייתה ההזדמנות שלנו לדבר עם האורחים וממש להכיר אותם. בצ'ק אין אני הייתי מספרת לאורחים על המלון וגם קצת על תל אביב באופן כללי, וגם הייתי עונה על כל השאלות שיש להם. בעצם, פקידי קבלה במלונות בוטיק הם גם סוג של קונסיירג'. הם לא רק עושים צ'ק אין וצ'ק אאוט, אלא גם, לדוגמה, מזמינים לאורחים מקומות במסעדה, או מזמינים מונית, או ממליצים לאורחים לאן כדאי להם ללכת, ומתי, או איך. וחוץ מכל זה, פקידי קבלה במלון בוטיק עושים גם עבודה משרדית. זאת אומרת, עונים לטלפון, עונים על מיילים, מטפלים בהזמנות חדשות, וכל מיני דברים כאלה. כשאני עבדתי בעבודה הזאת, היו כמה דברים מאוד ספציפיים שמאוד אהבתי בה. אז הדבר הראשון שאהבתי היה התקשורת עם האורחים במלון. רוב האורחים שהיו מגיעים למלון היו באים מחוץ לארץ. זאת אומרת, מכל מיני מדינות שונות. וכל אורח היה בשבילי כמו חידה שצריך לפתור. בעצם, הייתי מנסה להבין איזה בן אדם עומד מולי ומה הוא רוצה. לדוגמה, האם זה תייר שמגיע לארץ בפעם הראשונה ורוצה לבקר במקומות הכי פופולריים בעיר? או שאולי זה מישהו שכבר היה בארץ הרבה פעמים, ועכשיו הוא רוצה המלצה למקום שתיירים בדרך כלל לא מגיעים אליו, אבל ישראלים אוהבים אותו. או אולי זה מישהו מבוגר, שקצת קשה לו לעשות את הדברים הרגילים שתיירים בדרך כלל עושים. אז מה בכל זאת אפשר להמליץ לו כדי שיהיה לו כיף בזמן שהוא בתל אביב? אז כשהייתי מדברת עם אורח, זה בדיוק מה שהייתי מנסה להבין. מי זה הבן אדם הזה ומה הוא בעצם רוצה? איך אני באמת יכולה לעזור? וחוץ מזה, בגלל שזה היה מלון קטן, אז הרבה פעמים בין האורחים לבין פקידי הקבלה היה נוצר סוג של קשר אישי. לפעמים היינו יושבים בלובי של המלון, שותים קפה ומדברים. וזה בעצם היה חלק מהעבודה שלי. אז לי באופן אישי היה מאוד נחמד ומאוד מעניין לפגוש אנשים מכל העולם ולדבר איתם. הדבר השני שאהבתי היה שבעבודה הזאת למדתי כל מיני כישורים מאוד שימושיים לחיים. בעצם, העבודה הזאת יכולה להיות לפעמים מאוד עמוסה. זאת אומרת שלפעמים יש הרבה דברים שצריך לעשות באותו הזמן. לדוגמה, יש אורח שרוצה לשאול שאלה, אבל גם הטלפון מצלצל, וגם יש אימייל שצריך לענות עליו, וגם יש אורח נוסף שכבר ביקש ממני לעשות משהו. וכל זה באותו הזמן. אז אני למדתי איך להתמודד עם אומס ועם הרבה משימות בצורה מסודרת ויעילה ובלי לחץ. למדתי מה צריך לעשות קודם, מה צריך לעשות אחר כך, ומה כדאי לעשות כדי לא לשכוח כל מיני משימות. וגם בעבודה הזאת צריך לפעמים להתמודד עם כל מיני מצבים לא נעימים. לדוגמה, לפעמים יש אורחים שלא מרוצים ממשהו, ולפעמים הם גם מאוד כועסים. אז בעבודה הזאת למדתי איך להתמודד עם מצבים כאלה בצורה טובה. מה כדאי להגיד, איך כדאי להגיד אותו, ומה אפשר לעשות בכל מיני מצבים כאלה. ואני חושבת שהכישורים האלה, להתמודד עם אומס ולהתמודד עם מצבים לא נעימים, הם מאוד מועילים לחיים באופן כללי. אז אני בעצם מאוד שמחה שלמדתי את הדברים האלה בעבודה הזאת עוד כשהייתי סטודנטית. ואני נותנת את הקרדיט על הרבה ממה שלמדתי למנהל של המלון. המנהל של המלון היה איש מאוד מאוד נחמד ומאוד מרשים, לפי דעתי. הוא ידע איך להתמודד עם כל מיני סיטואציות מסובכות בצורה ממש טובה, והרבה מאוד ממה שלמדתי במלון פשוט למדתי ממנו. ועכשיו הגענו לדבר השלישי. הדבר השלישי שאהבתי בעבודה הזאת היה שזאת הייתה עבודה מאוד נוחה בתור סטודנטית. מקודם אמרתי שהעבודה הזאת יכולה להיות מאוד עמוסה לפעמים. אבל מצד שני, לפעמים בעבודה הזאת יש גם הרבה זמן פנוי, שזה זמן שבו פקיד הקבלה פשוט יושב בקבלה ואין שום דבר מיוחד שצריך לעשות. אז את הזמן הזה יכולתי לנצל כדי ללמוד. לדוגמה, כדי לקרוא מאמרים או לכתוב עבודות. לכן זאת הייתה עבודה מאוד מאוד נוחה בשבילי בתור סטודנטית, כי אפשר היה לנצל את הזמן בעבודה כדי לעשות דברים שקשורים ללימודים. אוקיי, אז אולי עכשיו אתם שואלים את עצמכם, אם את כל כך אהבת את העבודה הזאת, למה את לא עובדת שם עכשיו? אז הסיפור של איך סיימתי לעבוד במלון הוא גם סיפור מעניין. ואני רוצה לסיים את הפרק הזה עם הסיפור הזה. אז כמו שחלק מכם כנראה יודעים, באוניברסיטה למדתי ריפוי בעיסוק. באנגלית, ריפוי בעיסוק זה occupational therapy, וברוסית זה ארגותרפיה, טרודותרפיה. וזה מה שחשבתי שאני אעבוד בו אחרי הלימודים. אבל בשנה האחרונה של הלימודים, כבר לא הייתי כל כך בטוחה שזה מה שאני באמת רוצה לעשות בעתיד. לא הייתי בטוחה שאני רוצה להיות מרפאה בעיסוק. וכמה חודשים לפני שסיימתי את הלימודים, המנהל שלי במלון שאל אותי אם אחרי שאני אסיים את הלימודים, אני ארצה לעבוד במלון במשרה מלאה, בתפקיד של מנהלת קבלה. זאת אומרת שהוא שאל אם אני ארצה לעבוד במלון כל הזמן, ולא רק חלק מהזמן, והאם אני ארצה להיות המנהלת של כל פקידי הקבלה במלון. ובעצם כשהתחלתי לעבוד במלון הזה, חשבתי שזאת תהיה רק עבודת סטודנטים. אבל בגלל שבאותו הזמן כבר לא כל כך רציתי להיות מרפאה בעיסוק, ודווקא מאוד אהבתי את העבודה במלון, החלטתי שזה רעיון טוב, והסכמתי. וככה, מיד אחרי שסיימתי את הלימודים באוניברסיטה, התחלתי לעבוד במלון בתור מנהלת קבלה. העניין הוא שסיימתי את הלימודים בסוף פברואר 2020. והתחלתי לעבוד בתור מנהלת קבלה בתחילת מרץ 2020. ואתם יודעים כמה זמן עבדתי בתור מנהלת קבלה? שבועיים. עבדתי בתור מנהלת קבלה רק שבועיים. ואתם יכולים לנחש למה? זה קרה בגלל הקורונה. באמצע חודש מרץ, המלון שלנו, כמו רוב המלונות האחרים בישראל, פשוט נסגר בגלל הקורונה. וקצת אחר כך, דבר דומה קרה בכל המדינה. חנויות, בתי ספר, בתי קפה, משרדים, הכל נסגר, ורוב האנשים הפסיקו ללכת לעבודה. הם פשוט נשארו בבית כדי לא להידבק בקורונה. ואז, אחרי כמה חודשים, באיזשהו שלב, היו מקומות שהתחילו להיפתח מחדש, והיו אנשים שחזרו לעבודה. אבל למלונות לקח הרבה מאוד זמן לחזור. כי בעצם בשביל מלונות צריך תיירים. ובתקופת הקורונה לא היו תיירים. והמלון שבו אני עבדתי לא חזר בכלל לעבוד בתור מלון. בעצם עכשיו אני לא ממש בטוחה מה קורה שם, אבל אני יודעת שהם לא עובדים בתור מלון יותר. וזה בעצם הסוף של הסיפור שלי עם המלון. כי בזמן שישבתי בבית, במרץ ואפריל ומאי בשנת 2020, התחלתי ללמד עברית. וקצת אחר כך התחלתי את הפודקאסט. וזה בעצם מה שאני עושה מאז. ואני חושבת שזה קצת מצחיק לחשוב עד כמה החיים שלנו מושפעים ממקריות. זאת אומרת, עד כמה מה שקורה בחיים שלנו זה לא תמיד מה שאנחנו מתכננים וחושבים שיקרה. המילה מקריות באנגלית זה coincidence, chance, וברוסית זה случайность, совпадение. אז בלי הקורונה, כנראה שאני הייתי עכשיו מנהלת קבלה במלון בוטיק בתל אביב. ואתם לא הייתם יודעים על זה שום דבר, כי הפודקאסט הזה פשוט לא היה קיים. זהו, זה הכל להיום. הגענו לסוף הפרק. כמו תמיד, אני מאוד אשמח לשמוע ולקרוא את הסיפורים שלכם. בבקשה, תשלחו לי סיפורים שקשורים למלונות. האם אתם אוהבים לישון במלונות? מה המלון הכי טוב שהייתם בו אי פעם? והאם הייתם פעם במלון בתל אביב? אתם מוזמנים לשלוח לי את התשובות שלכם במייל או בהודעה קולית. את הלינקים למייל שלי וגם למקום שבו אפשר לשלוח הודעה קולית, אתם תמצאו בתיאור של הפרק. דבר קטן נוסף לפני שנסיים הוא שרציתי לעדכן אתכם שהחלטתי לנסוע לכנס פוליגלוטים. קיבלתי מיילים מכמה אנשים ששאלו אותי אם בסוף אני נוסעת או לא, ועכשיו אני אומרת לכם כאן שאני הולכת להשתתף השנה בפוליגלוטים. כנס הפוליגלוטים. אני אזכיר שהדבר הזה קורה מה-15 עד ה-19 במאי בעיר פראג בצ'כיה. אם אתם רוצים להשתתף, עדיין אפשר להירשם. את הלינק להרשמה לכנס הזה גם תוכלו למצוא בתיאור של הפרק. וכמובן שאני אזכיר גם שלפרק הזה יש תמליל, זאת אומרת טרנסקריפט. את הטרנסקריפט אפשר לקבל אם עושים מנוי בפלטפורמה בשם פטריון או פלטפורמה בשם קופי. תבחרו את הפלטפורמה שנראית יותר נוחה לכם. ותודה רבה לכל מי שכבר עשה מנוי לפודקאסט הזה. זה מאוד מאוד עוזר לי, וזה בעצם מה שמאפשר לי להמשיך לעשות את הפודקאסט, וגם להשתתף במשהו מגניב כמו כנס פוליגלוטים. אז תודה רבה רבה. ותודה רבה לכם שהאזנתם והאזנתן, ואנחנו נשתמע בפעם הבאה. להתראות. ביי ביי.